לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, טניה לחיים. בפודקאסט הזה אני הולך לדבר על ספר הטניה, הספר המפורסם ביותר של חסידות חב"ד, שאותו כתב רבי שניאור זלמן מליאדי, והוא בעצם נקרא הספר היסוד של חסידות חב"ד, בו מבוארים הנושאים העיקריים שאותם החסידות רוצה להעביר. יש שיקראו לזה תורת הנפש על פי הקבלה, ואכן בספר התניא מדובר רבות על עבודת הנפש של האדם וכיצד הוא יכול לשפר את החיים שלו באופן אישי, וכמובן גם את הקשר בינו לבין אלוקים, את עבודת השם האישית שלו. אני שמח שהפודקאסט הזה יוצא לדרך, ותודה רבה לרדיו אורנים. כאן אנחנו מתארחים ומעבירים אותו בשמחה רבה. סגנון הלימוד יהיה בצורה שנעבור על נושאים עיקריים מהספר, לפי הסדר, אבל לא בהכרח לפי המהלך של הטקסט, אלא יותר ניקח נושאים וניגע בהם כל פעם בנושא אחר, וננסה לנתח אותו מכמה כיוונים, ולראות איך התניא יכול לדבר לחיים שלנו היום, ב-2022, לכל בן אדם שרואה את עצמו כבן אדם חושב, בן אדם שאכפת לו מעצמו, מההישגים שלו, ומהמהות הפנימית של החיים שלו. אז אנחנו נצא לדרך בשעה טובה, אנחנו נמצאים בפרק הראשון, שבירת הסטיגמות. הנקודה הראשונה שבעל התניא, רבי שניאור זלמן, מנסה להעביר לנו בספר התניא, היא בעצם הנקודה הזאת שהרבה פעמים כדי להתחיל משהו חדש, כדי להיכנס לנושא חדש, להתחיל חיים חדשים, תהליך חדש, צריך הרבה פעמים לשבור סטיגמות שונות, סטיגמות שאיתם אנחנו מתהלכים. הסטיגמות הן בעיקר על עצמנו, על הסביבה שלנו ועל אנשים אחרים. הרבה פעמים האופן שבו אנחנו רואים את העולם, האופן שבו אנחנו מסתכלים על דברים, זה דברים שאנחנו רגילים לחשוב בצורה מסוימת, ועם הזמן אנחנו קולטים שוואלה, מגיל קטן, מגיל אפס, אני חושב משהו אחד, אבל בעצם המשמעות של זה היא אחרת לגמרי. אפשר למצוא לזה הרבה דוגמאות, אבל בחרתי כמה דוגמאות כדי לפתוח איתם את התוכנית שלנו, כדי שנוכל לראות באופן ספציפי איך אדמור הזקן, אדמור הזקן זה הכינוי של בעל התניא, איך אדמור הזקן בעצם מתייחס לסטיגמות האלה, ואיך הוא משנה אותם. כשבן אדם משנה חשיבה, אז הוא יכול להתחיל לעבוד. אם יש לי סטיגמה על עצמי, למשל, שאין לי סיכוי להשתנות. אני בן אדם, אני זה מי שאני, ואל תנסה לשנות אותי. בן אדם שחושב ככה, לא בטוח שהוא יוכל להתקדם בחיים. הוא כל הזמן יהיה תקוע במקום אחד, בלי יכולת זוזה, בלי יכולת לצאת מעצמו ולשנות את עצמו. לפעמים אתה פוגש בני זוג שרבים על משהו מסוים, קורה מדי פעם, ואז הם הולכים לייעוץ, וכל אחד אומר, אני זה מי שאני. אני עצבני, אני לא שולט בעצמי, לי יש את הקריזות שלי, לא יכול להשתנות. התפקיד של היועץ הוא דבר ראשון, לשבור לאותם בני זוג את הסטיגמה על עצמם. מי אמר שאתה לא יכול להשתנות? מי אמר שזה כל כך מוחלט מה שאתה חושב? אז בואו נתחיל מכמה הסטיגמות שיש לנו באופן כללי, ונראה איך אנחנו מפרקים אותם ואיך אנחנו מתמודדים איתם. אז דבר ראשון, יש סטיגמה מאוד, מאוד ידועה. כשיש לנו בעיות ואנחנו רוצים לפתור אותם, אנחנו אומרים, תן לי פתרון קל ומהיר לבעיה שלי. לא רוצה עכשיו סדרות ארוכות, ולהקשיב עכשיו לתוכניות, וללכת לטיפול, ומעקב, ועניינים. לא, אני רוצה קל ומהיר. תן לי את הכדור שאני בולע, ונגמר הסיפור. אין יותר בעיות. זו סטיגמה ראשונה. יש עוד סטיגמה שאומרת, לא כל דבר צריך לקחת ללב. בן אדם שלוקח דברים ללב בחיים, אז הוא יכול להתמוטט חס ושלום, הוא יכול לקרות לו משהו, אל תיקח הכל ללב, תיקח את החיים באיזי, אל תנסה יותר מדי להיכנס רגשית לדברים. שוב, אני, בהמשך אני אבחן כל סטיגמה בפני עצמה. יש עוד סטיגמה שאומרת, אם אתה מתנהג טוב, בסך הכל אתה בסדר. זאת אומרת, איך אנחנו מודדים מה זה טוב ורע, אנחנו בעיקר מודדים את זה לפי איך הבן אדם מתנהג. אני רואה מולי בן אדם, באופן כללי הוא בסדר, באופן כללי הוא עושה מה שצריך לעשות, באופן כללי הוא בחור טוב כמו שאומרים. כן, הוא מתנהג, על פניו חיצונית הוא נראה טוב מאוד. אז יש סטיגמה שאומרת, כל עוד אתה נראה טוב, כל עוד זה עובר מסך, אז אתה בסדר. מה קורה לך בתוך הלב פנימה? איך אתה, במידות האישיות שלך, זה כבר פחות מעניין אותי כבן אדם, וגם לא אמור לעניין אותך כבן אדם, כי מה זה משנה? למי זה נוגע? זה שאתה מושחת מבפנים לא אומר כלום לאף אחד. שוב, אני לא אומר שכולם חושבים ככה, אבל זה סטיגמה שקיימת. העיקר שאני אתנהג טוב חיצונית. עוד סטיגמה שהיא מעניינת, שבעל התנאי מתמודד איתה בפתיחת הספר, זה איך אני מגדיר בן אדם רשע. רשע, נכון? רשע זה מילה קשה. כשאני אומר עכשיו רשע, זה נשמע כאילו, וואו, רשע. אז מסתבר שרשע, האם רשע זה באמת בן אדם רע ומושחת, כמו שאנחנו מתארים לעצמנו. וואי, הוא רשע, רשע מרושע. הרבה פעמים, כשאנחנו שומעים את המילה הזאת, רשע, עם איזה מוזיקת רקע מפחידה כזאת, ומה טוב אם על המסך יהיה איזה ציור של להבה גדולה בצבע אדום, ויצעקו רשע, 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 אין לך חלק לעולם הבא או משהו כזה, אז האדם מזדעזע, אני רשע, אימאלה, זה מפחיד. ואני רוצה לבחון את המושג הזה, רשע, ומי עומד בהגדרה הזאת, רשע. בכלל, צדיק, רשע, נדבר על זה תכף בהמשך. והסטיגמה האחרונה שדיברנו עליה גם בהתחלה, זה אני לא יכול להשתנות. אני זה מי שאני, מי שאתה רואה אותי, איך שאתה רואה אותי, זה מה שאני, ואני לא יכול להשתנות. אז בואו ננסה להתמודד עם הסטיגמות האלה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול שאלה כללית. למה כל כך חשוב לשבור את הסטיגמות? למה אני צריך, למה צריך לשבור? עזוב, בן אדם נוח לו עם זה שהוא לא לוקח הכל ללב, אז בסדר, נוח לו עם זה שהוא רוצה פתרון קל ומהיר, למה צריך לשבור את הסטיגמות? אז כמו שאמרתי גם בפתיח, האדם שרוצה להתקדם חייב לשבור את הסטיגמות שלו. למה? יש מושג שאומר שכלי, בשביל שכלי יוכל לקבל איזשהו משקל לתוכו, אני רוצה עכשיו למזוג מים חמים לתוך כוס ולשתות תה, אז אני צריך שהכלי, שהכוס תהיה ריקה. ברגע שהיא תהיה ריקה, אני אוכל למלא בה את המים. אבל אם הכלי כבר מלא, אז הכלי מלא הוא לא יכול להחזיק את התוכן. כשאנחנו מרגישים מלאים, אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים הכל. שום דבר לא יכול לשפר אותנו, להוסיף לנו, לחזק אותנו, אז זה לא מחזיק. אי אפשר להכניס שום דבר. כן, כולם מכירים את הסיפור המפורסם על התלמיד שבא לרב, גם שהרגיש את עצמו, והוא חש שאין אף אחד שיכול לעזור לו כבר. הוא בסדר, הוא יודע הכל. אז הרב אמר לו, תחזיק רגע את הכוס, אני רוצה למזוג לך תה. מזג לו את הכוס, וכמובן לא עצר כשזה התמלא עד הסוף, נשפח לו על כל היד. אז הוא מתחיל לצעוק, כבוד הרב, זה חם. הרב לא מתייחס, ממשיך למזוג, הוא אומר, אבל הכלי מלא, אי אפשר לשפוך עוד. אז הרב אומר לו, אמרת דבר גדול, כשהכלי מלא, אי אפשר לשפוך עוד. אתה רוצה לקבל משהו? דבר ראשון, תתרוקן. תתרוקן, אין הכוונה, תשכח את כל מה שאתה יודע. להתרוקן, הכוונה מבחינה מנטלית, מבחינה פנימית. תתרוקן, תן מקום ללב שלך, להיפתח, שתוכל לקבל דברים אחרים. אומרים שאחד הסיבות שבחופה, מתחת לחופה, מקדשים את האישה בטבעת. למה מקדשים בטבעת? אז הזוהר כותב שהטבעת היא חלולה מבפנים. יש עיגול, בפנים יש חלל ומקום פנוי, שהאצבע נכנסת. כי הטבעת מסמלת שכדי להחזיק קשר בנישואים, צריך לעשות חלל, צריך לעשות מקום בתוך הלב שלי למישהו אחר. עד שבן אדם יתחתן, הוא מרגיש שהוא מציאות עצמאית לעצמו. הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא יודע מה השאיפות שלו. מבחינתו, להמשיך את החיים כמו כרגיל. הוא אומר לו, אתה מתחתן עכשיו, אתה חייב לעשות מקום בלב למישהו אחר. כלי ריקן מחזיק, כלי מלא לא יחזיק. עוד סיבה, למה חשוב לשבור את הסטיגמות? כי כשיש לי סטיגמה על משהו מסוים, אני מצפה למשהו, ולפי הציפייה, ככה אני גם יכול להתאכזב. כי גודל הציפיות, כך גודל האכזבות. כמו, אם כבר הבאנו משל על חתונה, אז אפשר גם על זה להביא משל מזוגיות. הרבה פעמים כשבן אדם מתחתן עם אשתו, אז הוא בטוח שהוא, איך הוא רואה דמות של האישה? הוא רואה את זה כמו שהוא ראה בבית שלו, בבית שלו הוא ראה את אמא שלו, היה לו איזשהו דמות אותה, עליה הוא שאף, עליה הוא חלם, אז הוא מצפה שאשתו תהיה כמו אמא שלו, תדאג לו, תעשה לו, תבדוק כל הזמן מה צריך, מה הוא, כי הוא המרכז כמובן, כן? אנחנו יודעים שהוא המרכז. ואז הוא מצפה לדבר כזה, וכשהוא מתחתן הוא קולט שהוא לא התחתן עם אמא שלו. מסתבר שהוא התחתן עם אשתו, והיא אישה אחרת עם רצונות אחרים וסטיגמות אחרות על החיים משלה, ועם תסבוך עצמי משלה, לפחות כמו התסבוך האישי שלו, ואז פתאום הוא נתקל בקונפליקט, איך אני מתמודד עם זה? עכשיו, ככל שהחלום הזה על לפגוש את אמא שלו בתור אשתו היה גדול יותר, ככה גם האכזבה תהיה גדולה יותר. כשאדם מצפה משהו למשהו גדול, ופתאום זה לא מגיע, האכזבה היא הרבה הרבה יותר גדולה. אותו דבר, אגב, זה מה שנקרא בן אדם לחברו, אבל אותו דבר גם בן אדם לעצמו. הרבה פעמים אני שואף לאיזה משהו, אני אומר לעצמי, יש לי יעד בחיים, אני צריך להספיק ככה וככה, אני את התואר יסיים בהצטיינות, וכל המבחנים יקבל רק 100, פחות מ-100 אין מה לדבר. והוא זורק לעצמו חבילת שאיפות גדולה לחיים, אבל לפעמים השאיפות האלה לא מותאמות לכוחות האישיות שלו. וכשהשאיפות לא מותאמות לכוחות האישיים שלי, אני יכול להתאכזב מאוד. איך יכול להיות? איך אני קיבלתי 95? איך קיבלתי 80? אני זוכר את המבחן הראשון שקיבלתי 85. הייתי כל כך מוכזב שאפילו פחדתי להראות להורים שלי את המבחן. איך יכול להיות? שאני לא קיבלתי 100? אני שהייתי רגיל להביא ציונים ככה בלי סוף? אבל מה? אין מה לעשות. אם אתה בן אדם עם יכולות, יש לך גם מגבלות. כל דבר ודבר אדם צריך לעשות לפי היכולות שלו. היה פעם איזה צדיק אחד שהיה לו הרבה חסידים, והוא עמד להיפטר מן העולם, שוכב ככה על ערש דווי, והתלמידים סובבים אותו והם שואלים אותו ככה ברגעים האחרונים, יגיד לנו כבוד הרב, מה נעשה אחרי שתלך? לאן ילך? את מי נפגוש? תן לנו איזה עצה, איך למצוא את היורש, את היורש הבא, את המנהיג הבא שלנו. אמר להם הרב, תלכו לצדיקים נוספים לאחרים, ותשאלו כל אחד אם יש להם סגולות, אם יש לו סגולה נגד מחשבות מבלבלות שיש לבן אדם. ומה יהיה המבחן? מי שלא ייתן לכם, אז דווקא אליו תלכו. מה זאת אומרת? אחרי שהוא נפטר, הם באמת חייו לחפש. הלכו מאדמו לאדמו, וכל אחד נתן להם עצות, תעשה ככה, תעשה ככה. עד שהצדיק האחרון שהם פגשו, אמר להם, יש לכם מחשבות מבלבלות? מעולה, זה אומר שאתם בני אדם. תמשיכו ככה. אתם צריכים להתגבר על המחשבות המבלבלות, זה נכון. אבל תמשיכו להילחם, ואל תתייאשו. אבל אתם בני אדם, יש לכם מחשבות מבלבלות. ואז הם הבינו מה שהצדיק התכוון. בן אדם לא יכול להתעלם מהיותו בן אדם. הוא צריך לקחת את הכוחות שלו כבן אדם, ואיתם להתמודד, איתם להמשיך הלאה. אומרים שכשאנחנו מנסים לחכות מישהו אחר, להיות מישהו אחר, ההוא מושלם, אני רוצה להיות בדיוק כמו ההוא. אין בעיה, אתה רוצה להיות כמו הבן אדם השני שאתה רואה ברחוב? זה כבר תפוס, הוא כבר נמצא שם. כל אחד יש את הכוחות האישיים שלו, הפנימיים שלו. אז אל לנו לשאוף להיות מישהו שאנחנו לא. מה כן אנחנו צריכים לשאוף? מי שאנחנו כבר, עם היכולות שלנו ועם המוגבלויות שלנו, לעשות את זה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות. אז זה הסיבה השנייה, למה צריך לשבור את הסטיגמות, כדי שלא נצפה יותר מדי, שכן נצפה, אבל נצפה בפרופורציות לפי היכולות שלנו. וזו הנקודה השלישית שרציתי להגיד, שבן אדם שלא חי על פי סטיגמות, אז הוא חי בפרופורציה. כל דבר הוא לומד להבין, אוקיי, לא קיבלתי 100 במבחן, בסדר. לראות את הדברים בפרופורציה לפי המציאות שלי, ולא לבחון אותם לפי אנשים אחרים. הרבה פעמים אחד אנחנו בוחנים את עצמנו לפי איך שאנשים אחרים מסתכלים עלינו. אם אמרו עליי, כתבו עליי, עשו עליי, כל דבר ש... איך אנחנו בוחנים את עצמנו לפי איך שהסביבה מכתיבה לנו, זה יכול לתת לנו הרבה רגעים של קושי בחיים. כי אם הסביבה היא זו שמכתיבה לנו את החיים, כשהיא מכתיבה לנו באופן שלילי, אנחנו יכולים לקחת את זה קשה. לכן, אדם שלא חי רק על פי סטיגמות, ולא חי רק על פי הסביבה, איך שהסביבה מכתיבה אותו, החיים שלו יהיו מאושרים מבפנים. הוא לא יחפש את האושר בדברים חיצוניים. היום, מתי אנחנו מאושרים? כשכתבו עלינו משהו טוב, כשפרגנו לנו, ומתי אנחנו מוכזבים? כשהפוך, כשעשו לנו שיימינג ודברים כאלה. בן אדם שלא מסתכל בכלל על מה הסביבה אומרת, אלא מי אני? מי אני באמת? מה אני רוצה מעצמי? אז החיים שלו נראים אחרת לגמרי, החיים שלו בפרופורציות. אז אחרי שלושת הסיבות האלה, למה חשוב לשבור את הסטיגמות, אני אחזור שוב, אמרנו כלי ריקן מחזיק, כלי מלא לא מחזיק, או כגודל הציפיות, כגודל האכזבות, או שנחיה בפרופורציות. עכשיו בואו נתחיל ונצלול לספר התניה. נראה איך אדמור הזקן, בעצם נותנו, יותר נכון שובר לנו את הסטיגמות, ומתחיל להעמיד אותנו בדרך חדשה. אז הדבר הראשון שאדמור הזקן עושה, הוא כתב הקדמה לספר שלו. לפני הקדמה הוא כתב פתיח כזה קטן, נקרא דף השאר, שם הוא כתב בכמה מילים את המטרה של כל ספר התניה. הוא אומר, מה המטרה? המטרה היא להסביר לכל בן אדם, כל יהודי, איך כתוב יש פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לכל יהודי קרוב מאוד עניינים של עבודת השם, עבודת האלוקים, גם בפה וגם בלב, שזה יהיה פנימי, וגם בעשייה לעשותו, שנוכל לעשות עם זה דברים טובים. אז אומר אדמור הזקן, איך נסביר שזה קרוב לכל אחד? הרי אני מכיר את עצמי, אני לא יודע אם זה באמת קרוב אליי או לא. לפעמים אני מרגיש אפילו שזה מאוד רחוק ממני. אז הוא אומר, איך אני אבאר את זה? אני אבאר את זה בדרך ארוכה וקצרה. ככה הוא כותב, דרך ארוכה וקצרה. מהי אותה דרך ארוכה וקצרה? מספר בגמרא שהיה חכם גדול אחד שהלך לירושלים. באמצע הדרך, הגיע לצומת, ממש קרוב לירושלים, הגיע לצומת, והוא לא ידע אם לפנות ימינה או שמאלה. למזלו, על הצומת ישב ילד קטן, והילד הזה ישב שם, השתעשע במשהו. אז החכם שואל אותו, תגיד לי, מאיפה הדרך הכי מהירה לירושלים? אומר לו הילד, אם תיקח את הימני, זה דרך קצרה וארוכה. אבל אם תיקח את השמאלי, זו הדרך ארוכה וקצרה. אוקיי, אז הוא שמע קצרה וארוכה, הלך לקצרה. הלך לקצרה וארוכה, באמת תוך שנייה הוא רואה כבר את חומות ירושלים, אבל פתאום הוא נתקל בשדה קוצני של קוצים, משהו בגובה מפחיד, שאין סיכוי לעבור שם בלי שאתה נשרט או משהו, והוא ממש חשש, חזר על עקבותיו והגיע חזרה לאותו ילד. אמר לו, למה עבדת עליי? אמרת לי, זה קצרה. הוא אומר, נכון, זו קצרה הדרך, אבל היא ארוכה, בגלל שהיא לא מביאה אותך ליעד בשנייה, היא אומנם קצרה במרחק, אבל היא לא תביא אותך ליעד שלך במהרה. הדרך השנייה לעומת זאת, היא ארוכה אמנם בכמות, אבל היא קצרה, כי היא מקיפה את כל שדה הקוצים האלה, והיא תביא אותך ישר ליעד. אמנם זה ייקח לך עוד כמה דקות, אבל הכמה דקות האלה שוות לך, כדי שתוכל באמת להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. כך אומר אדמור הזקן, כשאנחנו רוצים לדבר על עניינים נפשיים, בן אדם רוצה לתקן מידות שיש לו בתוך הנפש. אם זה אדם מרגיש שהוא כועס לפעמים יותר מדי, אדם מרגיש שהוא מתרגש יותר מדי מדברים, כל מיני מידות שהיינו רוצים לתקן, אז אנחנו מחפשים הרבה פעמים את ההוקוס פוקוס, זוכרים שאמרנו את זה בסטיגמות? תן לי את התרופה הקלה ומהירה. אבל בשביל למצוא פתרון לבעיה, החוכמה האמיתית היא לא רק לתת עכשיו את התשובה, אלא לעבוד עבודה פנימית שהיא תשנה אותנו מבפנים. עבודה שתשנה אותנו מבפנים לוקחת הרבה יותר זמן, אבל היא הרבה יותר אמיתית. זה לא זבנג של כאן ועכשיו וגמרנו, אלא זה עבודה שתשנה אותי באמת מהותית. נביא לזה כמה דוגמאות. יש כמה משלים שיכולים להסביר את זה. למשל, אני רוצה לחמם אוכל. אז יש לי כמה דרכים לחמם אוכל. אני יכול לקחת את הצלחת, לשים אוכל בצלחת, לחמם את זה במיקרוגל שתי דקות, ויש לי אוכל חבל על הזמן. אממה, שבמיקרוגל, האוכל, דבר ראשון, לא מתחמם בצורה איכותית, דבר שני, חם מהר, נהיה גם קר מהר. זה לא באמת שיניתי את האוכל. לא באמת אפשר לבשל במיקרו. לעומת זאת, אם אני מכין אוכל בתנור, או על האש, מה שלא יהיה, לוקח יותר זמן להתבשל, כל החומרי גלם והכל, אבל בסוף אתה מקבל תבשיל שגם הוא חם לאורך זמן יותר, וגם הוא איכותי יותר. אז ככה גם בחיים, אתה לא לחפש את הכאן ועכשיו, אולי זה טוב כפתרון נקודתי, אבל לא כפתרון מערכתי, כמו שמביאים גם משל מעולם הרפואה. הרבה פעמים כואב לי הראש. אז אומרים לך, אוקיי, כואב לך הראש, בוא תיקח כדור לכאב ראש. אין בעיה, אני לוקח את הכדור לכאב ראש, אבל אחרי זה כואב לי הבטן. טוב, קח כדור לכאב בטן. קח כדור לכאב בטן, ממשיך, כואב לי הגב, וכן הלאה. כל כדור הוא בעצם פתרון נקודתי. הוא לא באמת חושב מערכתי על הבן אדם. כשאתה בא לרפואה הטבעונית, אז מה הרפואה הטבעונית בעצם אומרת? אם כואב לך הראש, סימן שמשהו באורח חיים שלך לא נכון. בוא תגיד לי, איך אתה מנהל את הסדר יום שלך? מה המצב רוח שלך? אתה עושה ספורט, לא עושה ספורט? מה אתה אוכל? ברגע שמסתכלים על המכלול, אפשר לתת לבן אדם תוכנית עבודה, שבה הוא יכול בעצם לשנות את המהות הפנימית שלו, ולא איזה משהו חיצוני שגורם לו להשתנות. אלא הוא בעצמו משתנה. ואז הרפואה היא הרבה יותר מדויקת. אגב, גם למצבי רוח. בן אדם מגיע לרופא ואומר לו, תשמע, אני עצבני כל הזמן. הוא אומר, אתה יודע למה אתה עצבני? אתה לא אוכל ארוחות מסודרות. מה הקשר? איך יכול להיות? הוא אומר לו, מה זאת אומרת מה הקשר? כל המערכות בגוף משפיעות אחת על השנייה. ברגע שאתה רוצה לתקן בעיה, אל תתמקד רק בבעיה שאתה מרגיש עכשיו. אני רוצה להגיד את זה רגע במילים פשוטות. בן אדם רוצה לתקן את מידת הכעס. אז אומרים לו, אתה יודע, מי שכועס צריך דבר ראשון שלא ידבר יותר מדי, שישתוק, שיסיח את המחשבה למשהו אחר. זה לקפוץ לשלב של המענה. מה לעשות? מה הפתרון? לפעמים הקפיצה של הפתרון היא רק תזיק לאותו אדם כעסן. כי מה הוא יעשה? הוא ישלוט בעצמו, לא יכעס, ישתוק, אבל מבפנים האש ממשיכה לבעור, ולא רק זה. כשאני יוצר את עצמי, האש רק הולכת ומתחזקת, הולכת ומתעצמת. ולכן, הפתרון הזה של לעצור את עצמי, אולי הוא טוב נקודתי, כי עכשיו אני מפסיק לחוס. כן, ילד קטן שעושה איזה בעיה, איזה בלגן, אז הנטייה של ההורים היא תמיד, בוא נעשה משהו שירגיע אותו עכשיו, ניתן לו סוכריה, ניתן לו איזה פרס, נעשה, או עונש, או מה שלא יהיה. ברגע שהפתרון הוא רק ורק נקודתי, איך אני מתמודד עם הילד כאן, בעשייה שהוא עשה עכשיו, אז הפתרון הזה אומנם נותן שקט להורים, אבל הטווח הארוך, אוי אוי אוי, הטווח הארוך זה עבודה קשה, שרק תלך ותתעצם ותתגבר, בגלל שבשורש הבעיה לא עמדנו עליה. בשורש הבעיה, גם בחינוך ילדים אגב, שורש הבעיה באמת זה לפעמים תהליך. אם אתה רוצה להטמיע ערכים בילד, אתה צריך לעבוד איתו בתהליך, עוד שלב ועוד שלב, להיות עקבי. זה לא משהו שמגיע בדרך קצרה וארוכה. חייבת להיות ארוכה וקצרה. אז זה המשל השני שאמרנו על הרפואה, רפואה טבעונית לעומת רפואה קונבנציונלית. יש עוד משל יפה, שזה משל הגנב. כשבן אדם גונב משהו, אז הרבה פעמים הפתרון, תפוס אותו, שים אותו בכלא. הבעיה היא ששמת את הגנב בכלא, 20 שנה הוא יושב בכלא, אבל כשהוא יוצא משם, הוא יוצא גנב מדופלם עם... הוא למד שם מהניסיון שלו וניסיון של אחרים, איך להיות גנב הרבה הרבה יותר מוצלח. אז אוקיי, אז אם כך, מה היה שווה לשים אותו בכלא? זה היה שווה שהוא לא גנב עוד, אבל כשהוא יוצא, הוא עצמו לא השתנה. מה כן עדיף לעשות? להכניס אותו למערכת שיקומית. ברגע שהוא ישתקם, יעבוד על עצמו, ישפר את הדרכים שלו, או כשהוא יוצא מהשיקום, הוא כבר יוצא בן אדם אחר. זה נקרא שיטת המקל ושיטת הגזר. המקל זה, יאללה, בוא נרביץ לו, נעצור אותו כאן ועכשיו. הגזר אומר, לא, תן לו משהו טוב, עוד משהו טוב, עד שבסופו של דבר, החיובי ינצח. אמנם זה לוקח יותר זמן, שוב, אבל זה הרבה יותר שווה. זוהי הדרך הארוכה וקצרה. ולכן, אין קיצורי דרך בעבודה בחיים. כל עבודה צריכה להיות עבודה שורשית, עבודה עקבית, עבודה שהיא בעצם תהליך שלא נגמר ביום אחד, ויכול להיות אפילו שהוא לא נגמר אף פעם. כן, זה גם משהו, אולי נדבר עליו בפרקים הבאים. אחר כך אדמור זקן מביא הקדמה לספר שלו, ושם הוא כותב שבספר הזה נתתי את כל התשובות לכל השאלות. ככה הוא כותב, אין לי הרבה זמן לקבל את כל החסידים שרוצים את העצות, אז אין לי זמן, מה אני עושה? אני מביא לכם ספר שבו אני נותן תשובה על כל השאלות. אז כאן נשאלת השאלה, איך אפשר להגיד שבספר אחד, ספר התניה, יש תשובות לכל השאלות? זה נשמע קצת יומרני להגיד משפט כזה, בפרט שגם הספר לא בנוי בכלל בצורה של שאלות ותשובות. איך נראה ספר שאלות ותשובות? שאלה, כבוד הרב, מה אני עושה במקרה כזה וכזה? תשובה, תעשה ככה וככה. הספר התניה, מי שקורא אותו מבפנים, הוא רואה שהוא לא בנוי בצורה כזו. ולמה? כי אדמור הזקן, הוא מאמין בדרך הזאת שאמרנו קודם, כשניקח את הדברים ונלמד את השורש שלהם, בוא נבנה תוכנית עבודה, בוא נשבור את כל הסטיגמות שאתה מכיר, נבנה לך את הנפש שלך, מה אתה יודע על הנפש שלך? מה אנחנו יודעים על הנפש של עצמנו, על הבעיות שלנו? איך אנחנו מסתכלים לעצמנו במראה? האם אנחנו מסתכלים באמת ואומרים, זה הבעיה שלי, פה אני צריך שיפור, פה אני צריך להתקדם? או שאנחנו מוותרים לעצמנו הרבה, שאנחנו יכולים ככה להחליק פה ושם. אומר אדמור הזה, כן, כשאתה תלמד את הדברים, תלמד את הנפש שלך מההתחלה, תרכיב את כל הפאזל של עצמך, תרכיב אותו מחדש, פתאום אתה תראה שהשאלות בכלל לא מתחילות. אגב, סתם זה, אומרים שיש כלל כזה, שאיך אתה יודע שהתשובה היא תשובה אמיתית או נכונה, ככל שהיא עונה על כמה שיותר שאלות בבת אחת. זאת אומרת, אם יש לי מלא מלא שאלות, ובתשובה אחת הצלחתי לענות על כולם, סימן שהתשובה הזאת אמיתית. מי אמר את הכלל הזה? זה איינשטיין אמר את זה על ניוטון, שהגדלות של ניוטון הייתה, שהוא לקח מלא מלא שאלות פיזיקה, וענה עליהם בתיאוריה אחת. ולא שאני איזה איש מדע או משהו, פשוט שמעתי את זה לאחרונה. אבל הנקודה היא שכשנקודה אחת עונה על הרבה הרבה עניינים, אז זה מראה על האמיתיות שלה. החסידות, הספר התניה שאדמור הזה כן כתב, לא בא לתרץ לבן אדם קושיות. הוא לא בא להגיד לי, למה אני אעשה ככה, מה אני אעשה בצורה כזאת? הוא בא לתת לבן אדם דרך חיים. בוא תיקח, יש לי תזונה הנפש שלך, תזונה חדשה. הדרך חיים הזאת, היא תשנה לך את החיים מן הקצה לקצה. החיים שלך יהיו מוארים. החסידות נקראת בהרבה מקומות, היא נקראת אור. למה היא נקראת אור? כשאתה מדליק את האור, האור לא שינה כלום בחדר. אבל האור גילה לך את כל הדברים שיש בחדר, ואת היכולות שאתה יכול להוציא מעצמך, בשביל להאיר את החיים שלך. אותו דבר, כשמדברים על לתרץ קושיות. קושיות, יש לי קושיות, אני מרגיש שיש לי הרבה, אני טעון מאוד. מה זה קושיה? אומרים שקושיה זה סוג של מכסה שמסתיר על מה שיש בתוך הסיר. קשה לי זה, אוקיי, זה מסתיר לי על הדבר הזה. באמת, לא תמיד יש תשובה לכל דבר. אבל לפעמים לא צריך תשובה. לפעמים צריך פשוט להסיר את המכסה ולטעום מהסיר. האוכל נמצא שם, הכל נמצא שם, בנפש שלנו אותו דבר. הכל נמצא בפנים. רק יש לנו הרבה כיסויים, הרבה מסכים. התפקיד שלנו בחיים, להסיר את המסכים האלה. לא לחפש תשובות דווקא לשאלות. תשובות לשאלות זה נחמד, זה טוב בשביל הדיבייט, וזה טוב בשביל לעשות שיהיה מעניין. אבל לא תמיד התשובה היא הפתרון. אז אני אתן דוגמה שבדיוק דיברנו על זה השבוע. הרבה פעמים אנשים שואלים, למה יש כזה הרבה רוע בעולם? העולם יש, כן, אלוקים הוא הרי טוב, נכון? אז איך יכול להיות שיש אסונות, אנשים מתים, חס שלום, תאונות, כל מיני דברים. אם אלוקים הוא כזה טוב, למה יש כל כך הרבה רוע בעולם? יש מלא תשובות לשאלה הזאת, אבל לפעמים אני אומר, אנחנו באמת רוצים את התשובה? מי אמר שהתשובה לשאלה הזאת זה מה שיספק אותנו? בואו נחשוב לעצמנו איך יראה העולם, שבו לכל דבר שקורה, מיד יראו את הסיבה שלו. אנחנו נראה תאונה, מעל זה נראה ענן כזה שכתוב, אותו בן אדם עשה כך וכך, והתנהג לו יפה, והיה מושחת, והגיע לו. זה עולם מוסרי, העולם שלנו יפסיק להיות מוסרי. כי אנחנו לא נלמד זכות על אף אחד, לא נבכה אף פעם כשקורה משהו טוב, לא נזדהה עם הכאב של השני אף פעם. לכן עדיף לפעמים שלא נדע הכל. באמת, זה לא התשובה לשאלה היא תעשה אותנו מאושר. אני שואל, יש לי שאלה מהותית בחיים, מה אני עושה במקרה כזה, מה... לא כל דבר התשובה אליה תביא אותי למקום טוב. לכן מה צריך? להסיר את המכסה. צריך לגלות על מה השאלה באה להסתיר. זה גם אפשר לראות, אם כבר מביאים דוגמאות מזוגיות וחינוך. אז גם חינוך, ילד לפעמים בא ואומר, כואב לי ככה, עושה... הוא מביא מלא מלא טיעונים, ופתאום אתה מגלה שבעצם כל הטענות שהוא הביא, באו להסתיר על איזה בעיה שורשית אחת, שהוא מרגיש שהוא מנודה מהחברה, שהוא מרגיש רע בחיים, אבל הכל היה בעצם פונקציה של משהו אחד, שהוא ביטא את זה באמצעות בעיות אחרות, באמצעות אפשרויות אחרות. ולכן אנחנו צריכים לא לחפש רק את התשובה החיצונית. אוקיי, תעשה ככה. הנה גם זוגיות, דוגמה טובה בזוגיות. הוא משהו שאישה מתלוננת לבעלה, אז מה הבעל עושה דבר ראשון? מביא, אוקיי, אז מה עושים? היא עצבנה אותך, אז תעשי ככה וככה, תגידי לה את זה, את צריכה כזה דבר, אז בוא נלך, נעשה את זה. הוא מביא ישר פתרונות. עד שהאישה אומרת לו, אדוני, מי אמר שאני צריכה את הפתרונות שלך? אני צריכה אותך. אני צריכה שתקשיב לי, שתהיה איתי. זה הרבה יותר חזק מכל הפתרונות. אז ככה גם בחיים שלנו. לא תמיד אנחנו צריכים תשובות לשאלות. אנחנו צריכים להיות שם. אנחנו צריכים להיות שם באמת. כשאנחנו נהיה באמת, אז העולם שלנו הפרטי ייראה אחרת לגמרי. יש סיפור יפה על אדמו"ר זקן בעצמו. בתחילת דרכו היה לו הרבה התנגדות מכל מיני זרמים שונים. והוא עבר בעיירה אחת, לעיירה הזאת קראו שקלוב. ושם היה המעוז של כל האלה שהתנגדו לשיטה שלו. והוא נכנס לעיירה, ישר קלטו שהוא שם, כולם קפצו עליו עם שאלות על השיטה שלו, מה זה חבד, מה זה פה, מה זה שם. הוא אמר לאנשים, רבותיי, היום בערב, 5 בערב, בבית המדרש, אני אענה לכולם על כל השאלות. אין בעיה, בית המדרש היה מפוצץ, כולם הגיעו, מתיישבים, ומור הזקן עולה על הבמה, הוא אומר, חבר'ה, לפני השאלות, אני רוצה לנגן ניגון קצר. ואז הוא מתחיל לנגן, הוא אומר שלאדמור הזקן היה קול רחב כזה וחזק, מנגן שם איזה ניגון קצר, סיים את הניגון, ואז הוא פונה לקהל ואומר, יש לי מישהו שאלות? שקט בקהל. אוקיי, אין שאלות, ירד מהבימה ויצא עם בית הכנסת. מספרים שכשהוא יצא עם בית המדרש שם, כולם יצאו אחריו, עשרות אנשים הלכו אחריו כדי להיות חסידים שלו. אז שאלו את אחד האנשים שעשה את זה, שהוא היה בעצמו גאון גדול, ולא, הוא לא סתם היה כמו איזה עדר שהולך אחרי איזה מנהיג, אלא הוא באמת היה גאון. שאלו אותו, תגיד לי, מה היה שם? למה הלכת אחריו? הוא ענה לך על השאלות? אמר, לא, הוא לא ענה. אז מה שכנע אותך? אמר אותו אחד, קראו לו רבי יוסף. ענה, כשאדמור הזקן ניגן את הניגון, הוא העלה אותנו למקום כזה, שבו השאלות בכלל לא מתחילות. ולכן הלכתי אחריו. זאת אומרת, לאדמור הזקן היה את היכולת להביא אנשים למצב כזה, שהשאלות לא מתחילות בכלל. זה לא שיש לי שאלה ונענה תשובה, לא כל דבר בחיים הוא מתחיל בשאלה ונגמר בתשובה. אלא לפעמים כשאני מתרומם, אני נמצא במקום אחר לגמרי. לאחר מכן מתחיל ספר התנ"ך, אנחנו כבר נכנסים, עברנו את ההקדמה, אנחנו נכנסים כבר לתוך הפרקים עצמם. הפרק הראשון, כמו שאמרנו, אדמור הזקן שובר סטיגמות. אז אחד הסטיגמות הראשונות שהוא שובר, זה איך האדם מתמודד עם שאלות פנימיות שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עושים משהו מסוים, ואנחנו לא שלמים עם עצמנו. כשאנחנו עושים את זה, האם זה משמח אותנו? האם אנחנו באמת מרגישים מאושרים? מרגישים שאנחנו ממצים את עצמנו? הרבה פעמים אנחנו עושים משהו על אוטומט, ומרגישים שהחיים שלנו מבוזבזים. וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו דוחקים את המחשבה לפינה, וממשיכים הלאה, כאילו הכל בסדר. הדוגמה שבעל התניא מביא על זה, זה שיש הוראה כזאת במשנה שאומרת, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, כולם אומרים אתה צדיק, אתה צדיק, היה בעיניך כרשע, אל תרגיש צדיק. שלא תעוף על עצמך, שלא תהיה זכוח, שלא תזוח עליך דעתך, תרגיש, תהיה כמו רשע. אז בעל התניא שואל, מה זאת אומרת להיות כמו רשע? אתה מצפה ממני להרגיש רשע? אם אני ארגיש רשע, אתה יודע לאיזה דיכאון באיזה דיכאון אני אמצא את עצמי? אני פתאום ירד לתחתית השאול. מה, אני רשע? בן אדם שהוא מרגיש את עצמו רשע, זה מעציב? מה זאת אומרת? איך אני יכול לחיות ככה בתחושה כזאת? אז מה, אז אדמור הזקן אומר, לא, אז אתה יודע מה? אולי תרגיש שאתה רשע, אבל אל תהיה עצוב מזה. מה זאת אומרת לא להיות עצוב? אתה בעצם מצפה ממני לעבוד על עצמי, לשקר על עצמי. מצד אחד להגיד לעצמי, אני רשע, אני רשע, אני רשע. אבל לא להיות עצוב מזה. למה שאני לא יהיה עצוב מזה? לא, כי זה לא באמת. זה לא באמת. אז רגע, אני אמיתי עם עצמי או לא אמיתי עם עצמי? נקודת היסוד הזאת היא נקודה שיכולה ללוות אותנו בכל החיים. עד כמה אני מרמת עצמי? בשאלות האמיתיות שלי מול עצמי. אנחנו, יש הרבה שאלות קיומיות, שאלות יסוד, שאנחנו או שואלים את עצמנו או לא שואלים את עצמנו, אבל מדחיקים את התשובה לצד. רגע, במה אני יהודי? או מה המשמעות שלי בחיים? מה אני צריך לעשות? מה אני לא צריך לעשות? והרבה פעמים אנחנו מסתפקים בתשובה, תשובה קלה, כל עוד זו תשובה שנשמעת הגיונית, ואנחנו אומרים, אוקיי, נמשיך בחיים והכל בסדר. מור הזקן אומר, מה זה להמשיך בחיים? בן אדם שעושה משהו, צריך לעשות אותו ברצינות. אתה נמצא שם, תעשה את זה עד הסוף. תהיה אמיתי עם עצמך. ואם אומרים לך, אם יש הוראה במשנה לבן אדם, היה בעיניך כרשע, זה אמור לגעת לו בנפש. אם אני רשע, זה כואב לי, זה רע לי. שוב, אם אומרים לי, תחשוב, אתה בן אדם רע. אז אני אומר, היה שטויות. אוקיי, אז שטויות זה משהו אחד. אבל אם באמת אני חושב לעצמי, וואלה, אולי באמת אני רע, ואז אני אומר, השטויות, מה זאת אומרת? מה שטויות? תטפל בעצמך. תשפר את הדרכים שלך. איך יכול להיות שאתה, שנוח לך עם זה שאתה בן אדם רע? איך יכול להיות? זה לא מסתדר. כי האדמו"ר הזה, כן, שואף למידת האמת. הוא אומר, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. לא לשקר לעצמך. ברור שלא לשקר לאנשים אחרים. ולא לשקר... על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? כשיש לך איזשהו נטייה אמיתית, כי הרבה פעמים אנחנו אוהבים להרגיש שאנחנו צדיקים, לא שאנחנו רשעים. אני בן אדם טוב, בסך הכל אני בסדר. רגע, מה זאת אומרת בסך הכל אני בסדר? איך אני בפנים? מי אני באמת? לא רק איך הסביבה תופסת אותי, אלא מה המהות הפנימית שלי? אני טוב, אני לא טוב. אני טוב חלקית, אני טוב כלפי הזולת, רק כלפי עצמי. טוב כלפי אנשים מסוימים, רק כלפי... אני טוב כלפי החברה שאני אוהב, אני לא טוב כלפי החברה שאני לא מתחבר. או, אני כבר עושה הבדלים, יש כאלה שצריך להיות הומני אליהם, יש כאלה שלא צריך להיות הומני אליהם. אני מחליט בעצמי את ההגדרות, את ההנחות יסוד שלי. ואהבת לך כמוך, אני אוהב כל אחד, חוץ ממנו, לא, הוא לא, אותו לא צריך לאהוב, אותו לא צריך, הוא לא בהגדרות האלה. לא, אתה שונה. למה כל ה... זה גם סטיגמות מאוד חזקות, כן? כל האלה, כל המגזר הזה והזה, אתם לא תורמים לאף אחד, לא עושים כלום. לא, חוץ ממך, אתה בסדר. מה זה חוץ ממך, אתה בסדר? איך אני מסתכל על העולם? איך אני מסתכל על עצמי בעיקר? כשזה אצלי, אז מה זה אתה זה בסדר? אם זה בן אדם שאני מכיר, אז הוא בסדר? כל מי שאני לא מכיר, אז הם לא בסדר? טוב, קצת הסתובבתי פה, הלוך חזור, אבל הבנתם את הנקודה. אחר כך בעל התניא נכנס בעצם להגדרה היסודית. בוא נגדיר מה זה צדיק, רשע ובינוני. בוא נדבר על זה רגע. איך אנחנו מגדירים צדיק באופן כללי? מי זה צדיק? מי זה דמותו של הצדיק? אז ההגדרה הבסיסית שלנו היא שצדיק זה אחד כזה שהוא בגדול ובסדר. רוב הזמן מתנהג טוב, יש לו מדי פעם נפילות, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כתוב. צדיק באופן כללי זה בן אדם שמתנהג טוב, רוב הזמן הוא בסדר, גם צדיק, בוא נקרא לזה צדיק הלכתי, יש לו, רוב הזמן הוא עושה מצוות, לא עושה עבירות, פעם בה הוא נופל, עושה דברים, זה צדיק. מה זה רשע? הפוך, רוב הזמן הוא מתנהג לא טוב, פעם בה הוא מתנהג בסדר. יש כתוב עוד הגדרה שנקראת בינוני, ספר התניא נקרא גם ספר של בינונים. אז... ספר התניא נקרא גם ספר של בינונים. מה זה הבינוני הזה? בינוני זה חצי חצי. זה חצי, תמיד אומרים, חצי מצוות, חצי עבירות, הוא כאילו באמצע. אז האדמו"ר הזה כן מביא רשימת מקורות לכל דבר ודבר, של להוכיח שזה לא ככה. דבר ראשון הוא אומר, איך בן אדם הופך לצדיק? הקסם להפך לצדיק זה הכוח של תשובה. בן אדם שעושה תשובה, ברגע אחד, מה זה תשובה? חרטה. כשבן אדם מתחרט על המעשים שלו ואומר, אני לא יכול להמשיך במצב שבו הייתי עד היום. אומרים, ההחלטה הזאת, הקבלה הזאת שהוא מקבל על עצמו להשתנות, או, כבר הפכת לצדיק. צדיק גמור, ברגע אחד. וההגדרה של רשע לצד שני, זה מאיפה זה מתחיל? איך בן אדם נהיה רשע? ההגדרה היבשה של זה שמופיעה במקורות, היא ברגע שבן אדם נפל אפילו במשהו אחד קטן. זאת אומרת, אפילו אם זה היה... עבירה מהתורה, או עבירה מדרבנן, עבירה של חכמים, או משהו אפילו הכי קל, שיכלתי לעשות מצווה ולא עשיתי אותה, ביטלתי מצווה. זאת אומרת, ההגדרות של להיות רשע, הן הגדרות מאוד מאוד עדינות. אני ברגע אחד, יכול להפך פתאום לבן אדם רשע. וזה מחזיר אותי קצת למה שדיברנו בהתחלה. מה זה רשע? אני בכוונה משתמש במילה הזאת הרבה, רשע, רשע. למה? כדי שנבין שרשע זה לא בן אדם רע. רשע זה בן אדם שנפל. רשע זה אחד כזה שאפילו משהו קטן הוא עשה, לא משנה עכשיו העוצמה שלו, אם זה היה משהו חמור, משהו, או משהו הכי קל. עצם הנפילה הופכת את האדם מבן אדם בסדר לבן אדם רשע. שוב, רשע זה לא מושחת, זה לא בן אדם רע, זה בן אדם שהוא אנושי. הוא נופל, הוא באמת נופל, והוא גם מתחרט על זה אחר כך. אבל עצם הנפילה הזאת מראה שיש בי משהו פנימי שהוא זה שמגדיר אותי. עכשיו חשוב לציין, יש שתי דרכים איך להסתכל על המושג הזה, צדיק ורשע. הדרך הראשונה זה בוא נבחן את זה משפטית. האם הוא צודק או לא צודק? אז אוקיי, אם הוא צודק הוא צדיק, אם הוא לא צודק אז הוא רשע. כמו שכתוב בתורה גם כתוב, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. אז זה נכון, אבל זה רק בנוגע לאותו דין, לאותו משפט שבו הוא מתעסק. בן אדם עכשיו עמד למשפט על משהו מסוים, וקח את העורכי דין הכי טובים ויצא זכאי. מה זה אומר עליו כבן אדם? מה זה אומר שהוא בן אדם טוב? הוא בסך הכל הצליח לצאת מהמשפט הזה. אבל הוא עצמו כבן אדם נשאר בן אדם, יכול להיות, כן? שהוא נשאר בן אדם מושחת, בן אדם רע, פשוט הצליח לעבוד מספיק טוב כדי לצאת זכאי בדין. הוא עשה את כל העבירות האפשריות, אבל מצא את כל הפרצות בחוק כדי לעשות אותם באופן חוקי. מה זה אומר עליו כבן אדם? זה לא אומר עליו כלום. אז זה מה שנקרא צדיק בדין או רשע בדין. בן אדם מסיים את תפקידו בעולם ומתייצב למשפט. אז אומרים לו, אתה יודע מה? בוא נשים פה על כף המאזניים. כמה דברים טובים עשית, כמה דברים לא טובים עשית. אין בעיה. יצא לך רוב זכויות, יצא לך רוב של דברים טובים, אתה זכאי, אתה צדיק, הכל בסדר, אתה... את המשפט עברת. אבל זה לא אומר עליך כלום כבן אדם. זה לא מבטא בכלום את המהות של הנפש. מה כן מבטא את המהות של הנפש? מי אני באמת? מה הרצונות שלי? מה הפנימיות שלי? לאן אני שואף? איפה אני רואה את עצמי בעולם? ולכן כשמדברים על רשע, אז בהשקפה הראשונה רשע נשמע משהו רע, אבל רגע, אם אני מסתכל על הרשע הזה שמתואר פה, שתיארנו עד עכשיו, זה אחד כזה שהוא בן אדם רגיל, בן אדם שיש לו עליות ומורדות, אבל עצם זה שיש לו אפשרויות של נפילה, אז הוא כבר יצא מהגדרה של צדיק באמת. אגב, למה לצדיק קוראים צדיק, והצדיקו את הצדיק והרשעו את הרשע? למה קוראים לו צדיק? בגלל שאני לוקח ומשתמש, אני משאיל את השם צדיק מהתואר האמיתי שלו, לתואר הספציפי פה. לא שהבן אדם הוא צדיק, במקרה הזה הוא צדיק. זה נקרא שם המושאל. אבל יש שם אחר שהוא שם התואר. איך אני מגדיר צדיק? איך לקחתי את התואר הזה ואיתו אני משתמש ביום יום? אז כבר אנחנו רואים שהדמור הזה כן שובר פה סטיגמה מאוד מאוד גדולה. איך אני מסתכל על צדיק? נכון שיש לזה מקום, זה לא פירוש לא נכון מה שאמרנו בהתחלה, צדיק רוב זכויות ורשע רוב עבירות. זה פירוש נכון. אבל האדמור הזה כן אומר, אני לא בא לדבר על הפירושים הנכונים. אני לא בא לדבר רק על מה נכון ומה לא נכון. מה זכאי, מה לא זכאי. אני בא לדבר על המהות. אמרנו בהתחלה שכדי לרפא בעיות צריך להסתכל על הנפש פנימה. צריך להסתכל על התהליך שאני עובר בתוך תוכי. לא רק איך הסביבה תופסת אותי, אלא מה אני. אז בוא נסתכל באמת על ההגדרה הפנימית. והוא לוקח את זה כמעט לכל נקודה. אתה חושב על עצמך, אל תחשוב על עצמך רק במושגים של סימן טבעי או לא סימן טבעי. תסתכל במושגים של מה יגידו עליי במשפט, או מה לא יגידו עליי, או מה יגידו עליי בחברה. לא, לא, נסתכל פנימה. אני רשע, לא רשע, אני צדיק, אני לא, מי אני, מה אני? ועוד יותר, כשמגיעים לדבר על בינוני. מה זה בינוני? אם בשנייה אחת של חרטה, בן אדם הופך להיות צדיק. ובשנייה אחת של נפילה, הוא הופך להיות רשע, אז איפה פה אמצע הדרך? מה זה בינוני בכלל? אין אמצע. או צדיק או רשע. מה זה הבינוני הזה? עכשיו, כדי לחדד את הבינוני, אז הדמור הזה כן מביא שם דוגמה מאוד יפה מהגמרה. עומד שם אחד האמוראים, קוראים לו רבא, והוא צועק, אני בינוני. אני דוגמה של בינוני. עכשיו, רבא, חשוב להבין, רבא היה רב מאוד מאוד גדול, היה ראש הישיבה הגדולה שבבבל באותם שנים. זאת אומרת, הוא היה סוג של הבן אדם הכי גדול באותם זמנים. ולא רק זה, מסופר עליו שהוא היה כל כך צדיק וקדוש, שהיה לומד כל הזמן, היה ממלמל דברי תורה בלי סוף. ועד כדי כך שזה הגיע למצב שמלאך המוות אפילו לא יכל לשלוט בו. ואת זה לומדים מסיפור אחר שמופיע על הפטירה שלו. איך הוא נפטר באמת? אם מלאך המוות לא יכל לשלוט בו, איך הוא נפטר? מספרים שיום אחד הייתה מחלוקת בישיבה למעלה, בעולמות עליונים, בין כל הישיבה של הרקיע לבין אלוקים. מה? איזה מחלוקת בדיני נגעים. יש איזה בן אדם, איזה נגע, איזה קטם על האור. מה הדין? אם הבהרת קדמה לשיער הלבן, השיער הלבן קדם לבהרת, לא משנה הדיון עצמו, אבל היה ויכוח. כל המטיבת, כל הישיבה של הרקיע אמרו שזה טמא, ואלוקים אמר שזה טהור. אז אומרים, אוקיי, יש פה מחלוקת, מי הוכיח, מי יפתור את הבעיה בינינו? אמרו, רבא למטה בעולם הזה, הוא היה גאון בהלכות נגעים, בוא נשאל אותו. אז שלחו את מלאך המוות, לך תביא לנו את רבא. מלאך המוות הלך, וניסה לתפוס אותו, אבל הבעיה היא, שבן אדם שיושב ולומד כל הזמן, למלאך המוות אין שליטה עליו. רואים את זה גם אצל דוד המלך, אגב, בסוגריים. אז הוא הלך לרבא, ניסה לתפוס אותו, לא מצליח. רבא לומד, יושב ולומד, לומד, לומד, לומד. אז הוא ניסה, מפה ושם, לא הצליח, ובשמיים כבר חיכו לתשובה, לא ידעו מה לעשות. אז אומרים שהוא הלך ליד הבית המדרש, ולקח, היה שם יער כזה גדול, ניער את כל העצים בצורה נוראית, רבא שמע את הרעש הזה, חשב שהייתה או רעידת אדמה, או צונמי, או לא יודע מה, או באו לפה איזה צבא של חיילים, הפסיק לרגע אחד מהלימוד, ומלאך המוות תפס אותו בשנייה הזאת שהוא הפסיק, לקח לו את הנשמה. מספרים שבשנייה הזאת שהוא לקח אותו, אז רבא הספיק לשמוע את הדיון למעלה, של בין הישיבה, של הרקיע לבין אלוקים. ואז הוא אומר, טהור טהור, הוא צועק, יצא נשמתו בטהור טהור, הוא צעק שהפסק ההלכה הוא טהור. וככה הוא עלה, עלתה נשמתו למעלה. מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שרבא היה בן אדם קדוש, מיוחד, אפילו מלאך המוות לא הייתה לו שליטה עליו. ורבא בעצמו אומר, אני דוגמה לבינוני. זה כבר מסבך לנו את כל העסק לגמרי. רבא הוא צדיק גמור. איך יכול להיות שהוא יגיד על עצמו שהוא בינוני? מה זאת אומרת? עכשיו, לפני שנענה את התשובה על השאלה הזאת, יש אנשים שיגידו, אתה יודע מה, רבא היה ענב. הוא אמר את זה בתור ענבה, אני בינוני, אני לא באמת צדיק. עכשיו, יכול להיות. יכול להיות באמת שרבא היה ענב, אבל ענבה זה גם נקודה שחשוב לשים לב אליה. ענבה זה לא לשקר. זה מתאים לאותה דרך של אדמור הזקן. ענבה זה לא אומר שבן אדם אומר, אתה יודע מה, אני מאוד חכם, אבל אני אגיד לך שאני טיפש בגלל שאני ענב. זה לא ענבה, זה שקר. אתה משקר. משה רבנו כתוב עליו שהוא היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זאת אומרת שהוא היה ענב? מה, הוא אמר לאנשים שהוא לא קיבל תורה מסיני? שהוא לא הוציא אותה ממצרים? שהוא לא דיבר עם אלוקים? לא. משה רבנו אמר, אתם יודעים מה הייתה הענבה שלו? הוא אמר, אם מישהו אחר היה מקבל את הכוחות שלי, הוא היה עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. זו הייתה הענבה שלו. לא עכשיו הענבה של שקר. אז כשרבא אומר, אני בינוני, אז גם אם נגיד שהוא היה ענב, איך יכול להיות שהוא יגיד שהוא בינוני? מה זה בינוני? הוא עושה חטאים? הוא לא עושה חטאים. הוא לא מפסיק ללמוד אפילו שנייה אחת. מתי הוא מספיק לעשות חטאים? אז במה הוא בינוני? איפה מתבטאת הבינוניות שלו? מוכרחים להגיד, וזו הוכחה חזקה למושג בינוני, מוכרחים להגיד שהבינוני זה אחד כזה שחיצונית הוא נראה כמו רבא. חיצונית הוא נראה לנו צדיק גמור. כי הוא באמת אפילו לא מפסיק ללמוד אף פעם, הוא שולט על עצמו כל רגע ורגע, ומבחינה חיצונית הייתי קורא לו צדיק גמור. אבל מבחינה פנימית, ששם אי אפשר לבן אדם לראות, זה קשה לשפוט. אפילו את רבא, כמה שאתה רואה שהוא צדיק, אתה לא יכול לדעת מה מתרחש אצלו בתוך הלב. אז לכן הוא יכול להגיד, גם אם הוא ענב, הוא יכול להגיד שהוא בינוני. וכאן אנחנו רואים בעצם שגם גם הסטיגמה שלנו על בינוניות נשברת. כי מה אני רואה בבינוני, כשאנחנו מדמיינים בן אדם בינוני, בינוני זה אחד כזה, ככה, ככה, באמצע. על הגדר, יושב על הגדר. יום אחד רוצה להיות צדיק, יום אחד רוצה להיות רשע. אין דבר כזה. הבינוני זה אחד כזה, בינוניות זה סוג של מושלמות. אבל בינוניות היא המושלמות ריאלית. בינוניות היא, אנחנו נרחיב על זה גם בפרקים הבאים. כי הספר כולו נקרא ספר של בינונים. כל הספר נועד להסביר מהו הבינוני ומהי עבודתו של הבינוני. אז אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אבל מה כבר אנחנו מתחילים דבר ראשון? דבר ראשון, בוא נתחיל מזה שכמעט על כל דבר שאנחנו חושבים, אנחנו כמעט הגדרות שלנו לא מסודרות. הגדרות שלנו מתחילות בצורה אחרת. אני רוצה לחזור רגע לרשימה שאמרתי בהתחלה ובזה נסיים. אמרנו בהתחלה כמה סטיגמות. בוא נראה רגע איך אנחנו שוברים אותם. הסטיגמה הראשונה הייתה, תן לי פתרון קל ומהיר לבעיה שלי. אין דבר כזה שקל ומהיר. דיברנו על דרך ארוכה וקצרה. לא צריך לקחת הכל ללב. זה הסטיגמה השנייה. מה זאת אומרת לא צריך לקחת הכל ללב? האם אני אמיתי או לא אמיתי? אם אני אמיתי עם עצמי, אני אקח דברים ללב, אני באמת אהיה עצוב. אבל אם אני משקר על עצמי, אם אני ענב, כמו שהסברנו עכשיו, ענבה של שקר, אז אני יכול לחרטט דברים, אני יכול, מה שנקרא, לטייח דברים, ולהוציא את עצמי תמיד טוב. במה אני טוב? הדבר השלישי שאמרנו בהתחלה, זה אם אתה מתנהג טוב, אתה בסך הכל בסדר. עכשיו, נכון, בסך הכל אתה בסדר, אבל מי אני באמת? לא לזייף את עצמי, להיות אני אמיתי. בסוף אמרנו שרשע זה בן אדם רע ומושחת. אז כבר הבנו שרשע בכלל לא בן אדם מושחת. בן אדם שנופל, נופל, אוקיי? מי לא נופל? אז להיות רשע זה לא להיות מושחת, אבל מצד שני בן אדם לא צריך להיות רשע. הוא צריך לחשוב. הוא צריך לחשוב איך הוא יוצא מזה. ולכן אנחנו צריכים עוד יותר להבין מה זה יהיה ביניך כרשע, מה אני צריך באמת להיות רשע, ואיך מבינים את המשפט הזה, אנחנו כמובן נבין אותו בהמשך. והדבר האחרון שאמרנו בהתחלה, אני לא יכול להשתנות. אין דבר כזה שבן אדם לא יכול להשתנות. כל בן אדם שייך לעשות שינוי עצמי בתוכו. כל בן אדם יש כוחות אינסופיים, נעלים פנימיים, שאם הוא רק יחליט לממש אותם, רק יחליט להשתמש בהם, הוא יגלה עד כמה הכוח הזה חזק מאין כמותו. ובשביל זה בא ספר התניה, כדי לבאר לכל אחד איך זה קרוב לכל אחד, וכל אחד יכול לעשות שינוי פנימי בתוך הלב שלו פנימה, ולגלות את האמת הפנימית שלו בשיא העוצמה. בשביל זה אבל צריך לקחת כוס קפה, נשימה ארוכה, ולצלול איתנו ביחד בפודקאסט תניה לחיים, ובכל פעם אנחנו ניקח נושא אחד, נתקדם ונתקדם. ואחרי ששמענו את הסטיגמות, ניתן להתחיל לבנות את התמונה מחדש, להתחיל להיכנס לעניינים. אז עד כאן הפרק הראשון, לשבור את הסטיגמות. מאחל לכולם שנשבור את הסטיגמות הפנימיות שלנו, ונצליח להוציא לאור את האמת הפנימית שלנו בכל הכוח. יהיו בשורות טובות.